יורוטריפ, פרק 12. איתנו יוסי עדני, חולה על כדורגל.
מעניינים.
וניסים חליבה, מומחה על של כדורגל, מה המצב?
וואטסאפ, וואטסאפ.
לא וואטסאפ, אנחנו בסטרים יארד.
סטרים יארד, סטרים יארד.
זהו, נגמר השיחה.
היום הצעירים אומרים סטרים יארד. וסייט, סטרים יארד.
כזה. טוב חברים, יאללה, המלאכה מרובה והזמן לא ארוך מדי, סיפור הסופה שלכם, יוסי תתחיל.
טוב, אני אלך לבונדסליגה, ואני חושב שאחרי 11 מחזורים אנחנו מקבלים סיפור מרתק, וזה משלב בתוכו גם נתון, 12 קבוצות אחת אחרי השנייה, עם נקודה הפרש, אוניון ברלין המפתיעה עם 23 נקודות, ביין 22, פרייבורג 21, פרנקפורט 20, דורטמונד 19, מיינץ 18, אופנהיים 17, ושלוש קבוצות עם 16 נקודות, לייפציג, מינשן, גלדבך, קל, ברמן עם 15 נקודות, ואוגסבורג עם 14 נקודות במקום ה-12, וזה הרבה בזכות פתיחת עונה מזעזעת במולכים של ביין, אבל אנחנו מקבלים פה ליגה ממש צמודה ומעניינת, והשבוע אוניון הפסידה, וביין ניצחה, ודורטמונד הביסה 5-0, בקיצור, זו ליגה שאפשר כל שבוע לקבל איזה תמונת מצב אחרת, וזה כיף גדול, הרבה שערים, וכדורגל טוב, כישרונות, נדבר על חלקם היום, אני אוהב את הבונדסליגה.
אתה יודע מה אומרים על הבונדסליגה?
זה מטורף.
הבונדסליגה היא ליגה שמשחקים 34 מחזורים, ובסופה ביירן מינכן אלופה.
כן, זה מה שיקרה גם העונה, 99.9%, אבל כיף גדול, אתה יודע, הקבוצות שהצטרפו אליה בליגת אלופות, אולי נקבל את אוניון בליגת אלופות, זה חתיכת סיפור.
אני מקווה לאוניון בליגת האלופות. אם כבר אנחנו בגרמניה ויאללה התחלנו, אז כאילו צריך לדבר על זה שדיטריך מאצ'יץ', גאון השיווק מאחורי ההצלחה של רדבול, המשקה, והאיש שאחראי בעצם לכניסה שלהם לכדורגל ולספורט, מת השבוע מסרטן. הוא דמות מאוד בעייתית בכדורגל הגרמני, אבל הקים אימפריה ספורטיבית והיה בעלים טוב של רשת מועדונים מאוד מאוד חכמה. אז צריך להגיד משהו עליו, לפחות אני ככה מרגיש את הצורך הזה.
אז הנה אמרת, ושמה לא אוהבים אותו כי זה רדבול, ורדבול זה מותג שהגרמנים אוהדי הבונדסליגה לא אוהבים, כי זה מייצג משהו שהוא לא מייצג אותם בעצם. ומצד שני ישנה ביירן מינכן שגם היא לא מייצגת של הבונדסליגה, אבל לסולחים נקרא לזה ככה.
כן, אז העניין של רדבול זה שבעצם הם עוקפים את החוק 50 פלוס 1, שזה חוק שנועד להשאיר את הכדורגל הגרמני בידי האוהדים, והאוהדים האחרים של קבוצות אחרות מאוד לא מעריכים את זה, אגב, קצת כמו שלא העריכו את לברקוזן בזמנו, בגלל שהיא בבעלות בייר, הענקית התרופות, ולא העריכו את וולפסבורג, שבבעלות פולקסווגן, בבעלות פולקסווגן, מן הסתם, ולא העריכו את אופנהיים, שבבעלות דיטמר הופ, שהוא הבעלים של SAP, אבל כל המועדונים האלה, כולל רדבול, הם מועדונים שמתנהלים למופת, והם מועדונים מצוינים עם אקדמיה, ואני לא יודע לגבי הקהילה של רדבול בלייפציג, הם גם כן קצת בעייתים, אבל לרוב, יש קשרי קהילה די טובים, ואולי הקהל קצת פלסטיק ביחס לקהל של אוניון ברלין ואוגסבורג ודורטמונד, אבל זה עדיין קהל גדול, הייתי במשחקים באופנהיים, זה הרגיש כמו משחק כדורגל רגיל בבונדסליגה, והוא הלך, הוא דמות, שוב, דמות קצת בעייתית, אבל זה מתחיל שוב את הדיון הזה גם כן על 50 פלוס 1 וכל הדברים האלה.
כן. אפרופו בונדסליגה, אני רוצה לציין, לפני שאני אעבור לסיפור שלי, שמעבר לוואקום של ביירן מינכן, שהשאירה מאחוריה עם העונה המוזרה של נגלסמן, יש גם ואקום של לבנדובסקי, שפתאום אתה רואה בטבלת מלכות השערים את ניקלס פולקרוג, ביחד עם מרקוס טורם וקריסטופר אנקונגו כמאחורי השערים, אז זה גם נותן הזדמנות לשחקנים אחרים לזכות בתואר מלך השערים בגרמניה, שזה גם שינוי מרענן, נקרא לזה ככה.
ניסים, דבר איתי על סיפורים ש... כן.
כן, הסיפור שלי זה גם על כסף גדול, וגם כסף גדול שמנוהל היטב. אני מדבר על ניוקאסל יונייטד, שהיא לדעמי הסיפור הכי רותח ומעניין, ביחד עם ארסנל שלך בפרימייר ליג. אתמול היא ניצחה את טוטנהאם, משחק קצבי משוגע, 2-1 בלונדון, בטוטנהאם. מקום רביעי כבר בליגה. קירן טריפייר נראה כמו המגן, הוא לא נראה, הוא כרגע המגן הימני הטוב ביותר בליגה. כנראה ילך גם למונדיאל עם הנבחרת האנגלית, אחרי הפציעות של ריס ג'יימס וטרנט אלכסנדר ארנולד. ברונו גימראש נראה כמו אחד הבינגויים הגדולים ביותר של השנים האחרונות מבחינת רכש. ואפפו רכש, אני זוכר שהסעודים הנחמדים רכשו את ניוקאסל, אז כולם דיברו כמובן, ישר את השמות, הם יביאו את מבפה, הם יביאו את ניימר, הם יביאו את מסי, הם יעשו מנג'ר, אתה יודע, יביאו את כל השמות הנוצצים, וניוקאסל לא עשתה את זה, הלכה על מאמן סולידי, אדי האו, הביאה, כמו שאמרתי, את ברונו גימראש, נשארה עם מיגל אלמירון וסנט מקסימין, וקלום ווילסון, באמת קבוצה מאוד מאוד, נקרא לזה סולידית, היא לא מבריקה, היא לא קבוצה של שמות גדולים, היא קבוצה שבאמת שנבנתה בצורה מחושבת ויעילה, והם רואים את התוצאות, אני לא תיארתי שבליגה כזו, הם יצליחו להשתחל לטופ 4, ועזוב את זה שפולה מקום שביעי, וליברפול שמינית בליגה, זאת אומרת, יש המון המון דברים קורים בפרימייר ליג, והכל משתייך לעונת המונדיאל הטרילילית רללה הזו שקיבלנו.
אני חייב להמשיך איתך, ניוקאסל עם הפסד אחד העונה, לליברפול, דקה 98, הגנה הכי טובה בליגה עם 10 ספיגות, אז גם בנו קבוצה מאוד צנועה כמו שאתה אומר, ולא, אתה יודע, מביאים כוכבים בים כסף, ואתה יודע, קודם כל מתחילים מההגנה, שזה דבר חשוב, ואולי נראה את ניוקאסל בליגת האלופות, כקבוצה המפתיעה של העונה בפרמייר ליג.
הכי הרבה נקודות פרמייר ליג ב-2022. מנצ'סטר סיטי 69, ליברפול 67, טוטנהאם 64, ארסנל 62, ניוקאסל 59, שזה יותר מצ'לסי ומנצ'סטר יונייטד.
עכשיו,
אנחנו מסתכלים על, אני מסתכל על לטווח הארוך, ניוקאסל באמת נבנית בצורה מאוד חכמה, מאוד ממודרת, מאוד, לא ממודרת, סליחה, מאוד
ממוקדת?
מילה, ממוקדת, נכון, כאילו לא מביאים על הבעלה, ברונו גימאריש.
הביאו את איסק, אגב, שכחתי מאיסק.
כן, איסק, שנפצע וכולי, אבל הם היו צריכים חלוץ פשוט, אז הם הביאו חלוץ, וחלוץ אחד צעיר מצוין, ברונו גימאריש באמת, זה קשר לרמות הכי הכי גבוהות. אם אתה שם אותו בקבוצה כמו ברצלונה, הוא לא נראה לו במקום. פשוט קשר שעושה כל מה שקשר צריך לעשות, קשר מודרני צריך לעשות, לוקח כדורים, כובש, מבשל, באימותים, הוא מנצח בהמון אימותים, הוא סופג הרבה עבירות, פשוט קשר מדהים.
צריך לדבר על מיגל אלמירון עם 6 שערים, הוא כבש בארבע עונות, אם אני לא טועה, גם כמות די דומה של שערים. תשמעו, זה סיפור נהדר, הילד הזה שנראה כמו הכי לא רחוק משחקן פרמייר ליג, אבל כיף הסיפורים האלה.
הוא נראה כמו שחקן של הפועל תל אביב.
לא, הוא נראה כמו הדמות, זוכרים את הסרט גול?
כן, כן, בדיוק,
של
בדיוק.
של השחקן כן, שמגיע נכון. מארצות הברית לניוקאסל, אז ככה הוא נראה, והוא נראה בדיוק כמו, אני שכחתי את השם של הדמות, כי אני חושב שהזיכרון שלי כבר לא מה שהיה. אוקיי, הסיפור שלי, הסיפור של הסוף שבוע שלי, הוא ריאל מדריד. קרים בנזמה חוגג יחד עם זינדין זידן ולוקה מודריץ' את השחייה בכדור הזהב, ויש לקבוצה הנוכחית, לפחות עוד שני שחקנים שיכולים לזכות בכדור הזהב בעתיד, אני מדבר כמובן על פדה ולוורדה וגם ויניסיוס. עכשיו, בעבר אמרו, בברצלונה, בריאל מדריד קונים זוכי כדור זהב, ואנחנו מייצרים אותם. אבל גם ויניסיוס וגם ולוורדה הם הברקות של מחלקת הסקאוטינג, וגם של האקדמיה של ריאל מדריד, יש לציין גם את רודריגו, וכשאני מסתכל על קרלו אנצ'לוטי, ואיך הוא טיפח שחקנים כמו אנדרי שפצ'נקו וקקה, ולוקה מודריץ' וקריסטיאנו רונלדו באיזשהו מקום, וגם קרים בנזמה, אני יודע שגם פדה וגם ויניסיוס, במקום הכי טוב לקריירה שלהם, וזה, תחשבו מה זה אומר, ששחקני בית כאלה, והם שחקני בית בריאל מדריד, הם במקום הכי טוב שהם יכולים להיות בו בקריירה, ולאן הם יכולים להגיע, כי באמת הפוטנציאל שלהם עצום, אפשר לראות את זה בכל משחק העונה, ואני מאוד אופטימי בקשר לריאל מדריד וולוורדה וויניסיוס.
אני חייב להגיד לגבי ולוורדה, שהעבודה איתו והשינוי איתו, הוא אפילו הרבה יותר משמעותי ממה שקורה לויניסיוס. כי ויניסיוס היית צריך לשדרג את הקטע של היעילות, להפוך את הדריבל לקצת יותר יעיל במקומות הנכונים, להיות חד יותר מול השאר, וולוורדה היה מין סוג של הקשר 50-50 הזה, זה שעושה את העבודה הקשה, והטאקלים, ועל הרוץ, ועל ללחוץ, ופתאום הופך להיות, כשצריך את הווינגר הימני הזה, אז הוא שם, כשצריך את שחקן קישור, הוא שם, הוא כובש כמה, 7 שערים, ההבטחה הזאת היא לאנצ'לוטי, שהוא כבוש הגיע 10 שערים, נראה לי הוא הגיע לכפול מזה, בקצב הזה, ואני חושב שהעבודה שנעשית איתו היא הרבה יותר מדהימה מבחינתי, ואנצ'לוטי מגיע לו כל השבחים, לא רק על זה, על הקבוצה, על איך שהיא נראית, על זה שפתאום מסתדרים בלי בנזמה, וזה היה הדבר המשמעותי, כבר אם אני לא טועה, מה זה, כשדיברנו אחרי הסופר קאפ נגד פרנקפורט, בריאל לא שיחקה כל כך טוב בלעדיו, או לפני כן באחד המשחקי ההכנה, ואנחנו רואים את ריאל מדריד מתחדשת, ונראית טוב, וממציאת עצמה מחדש, ולוורדה הוא הקצפת, הדובדבן שבקצפת של כל הסיפור הזה מבחינתי.
תראה, עוד משהו קטן על ולוורדה, אני קורא לו אל בומברדו המפציץ, הוא בעת 14 בעיטות העונה בליגה הספרדית.
איזה כינוי, יש לומר, כינוי מופלא, אל בומברדו.
אל בומברדו. בליגה הספרדית הוא כבש 4 שערים מחוץ לרחבה, ב-16 בעיטות בלבד. מתוך הרחבה 2 שערים, ב-9 בעיטות בלבד. זה יחס המרה של 26%, יחס המרה של הלנד. והלנד, אנחנו יודעים באיזה, טוב, האמת שהלנד ביחס המרה של 36%, אבל עדיין ולוורדה מביא פה מספרים פסיכוטיים לחלוטין. ואני חושב שאתה יודע, לאט לאט שאתה מסתכל על ריאל מדריד, אתה מבין שזה לא השחקנים, זה באמת בעצם המועדון, זה פלורנטינו מצליח, אתה אמרת על ויניסיוס ולוורדה, שחקנים שנרכשו בכסף לא ענק, לא כסף גדול בכלל, באחד ולוורדה, ויש לריאל מדריד רשת סקאוטינג נרחבת, רחבה, סליחה, בדרום אמריקה.
יש לציין את ג'וני קלפת, כן, ג'וני קלפת.
ג'וני קלפת, נכון, ג'וני קלפת, שעושה עבודה נהדרת.
כן. אחראי על הרבה מהשחקנים הצעירים האלה, ועל השינוי האסטרטגי בעצם של ריאל מדריד, שמביאה את השחקנים הטובים האלה, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומטפחת אותם והופכת אותם לקבוצה מצוינת.
יש לך את הנדריק. הנדריק אותו צריך להגיע, יכול להגיע, אמור להגיע. לריאל מדריד, הנדריק בן ה-16 של פלמיירס, עוד שחקן ברזילאי. וריאל מדריד בונה את עצמה בצורה נהדרת. גם הנדריק, גם ג'וד בלינגהאם, שככל הנראה יעבור לריאל מדריד. עובדים שם בצורה מופתית.
אותי מעניין באמת אם ג'וד בלינגהאם באמת יגיע לריאל מדריד, או שיעשה את הדרך הטבעית יותר כאילו לפרמייר ליג, אבל באמת
90% אני רואה אותו ומעלה בריאל מדריד. אני חושב שזה מבחינתו זו הזדמנות בלתי חוזרת למקם את עצמו בשלישיית קישור היסטורית, עתידית. ליברפול, אתה יודע, זה מועדון בבנייה מחדש, עכשיו עם כל השידויים שיעשו. כנ"ל מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי זה גם נהדר לו, אבל אני חושב ש... ריאל מדריד, לריאל מדריד אתה לא אומר לא, במיוחד שאומרים לך בוא תירש את קרוס או את מודריץ', קשה להגיד לא.
יוסי, רצית להגיד משהו?
כן, לגבי בלינגהאם, כאילו רק אתם צריכים להגיד את השם ג'וד, היי ג'וד, ואני כזה נדלק, כי אני מת על השחקן הזה, ואני חושב שהוא השחקן השלם, האולטימטיבי, המודרני, החדש הזה, שעושה הכל, שיודע לעשות הכל, השנה הוא כאילו, הוא משתדרג עוד יותר, וכובש, ונכנס לתוך הרחבה, הוא מתאים בול לריאל מדריד, אבל הוא מתאים בול גם לסיטי של פאפ, וכאילו אתה מכניס עוד את הקשר הזה, אולי ברנרדו סילבה שיעזוב, ואז אתה שלישיית קישור של רודרי, בלינגהאם ודבריינה, כאילו אתה משדרג את הדבר, את המכונה הזאת אפילו עוד יותר, ויהיה קרב גדול עליו. אני מסכים שליברפול הוא מועדון קצת יותר בבנייה, והאתגר שם הוא לא פשוט, אבל יהיה קרב לא פשוט עליו, אני חושב, מבחינת סיטי, אם היא תיכנס לשם, היא תציע עליו הרבה כסף.
יהיה מאוד מעניין לראות, באמת, טוב, אנחנו, חלון העברות עוד רחוק, יאללה, בואו נדבר על נתון השבוע, או שיש לנו משהו עוד להגיד על הליגה הספרדית, אם אנחנו כבר פה בליגה הספרדית, ויש משהו להגיד על ברצלונה, או שזה בהמשך, מה אתם רוצים?
שהיא פותחת משחקים כאילו מזה, יוצאת מזה לא של תותח, ואז זה נרגעת, שני משחקים אחרונים זה קרה, אני כאילו מרגיש כזה שהיא קשלה ברגע האמת, וכשהלחץ קצת יורד ממנה, אז היא כאילו מתפוצצת, וזה אתגר לצ'אבי, כי צריך לקרות איזה משהו בלתי סביר, שהיא תעלה, כאילו, עם סיכויים מאוד נמוכים, שהיא תעלה לשלב הבא בליגת האלופות, ותשמע, אם הוא לא לוקח אליפות, זה גם חתיכת כישלון הולך להיות העונה.
לא יודע אם אתה יכול להגיד כישלון, אתה יודע.
מה, אם אתה לא עולה לשמינית הגמר, ולא לוקח על איפות, זה כישלון.
דיברנו על זה כבר. הם, בניגוד לכל היגיון מקצועי, החליטו לקפוץ מהקומה הראשונה לקומה 42, ובלי יותר מדי יכולות כספיות לעשות את זה, הם עשו את זה, הם לקחו את האימור במטרה לזכות באליפות. ולהתחרות ברמות הגבוהות של ליגת האלופות. הם בנו את התקציב שלהם לפי הגעה לרבע הגמר, ולכן הם עכשיו בבור, ולכן הלחץ לזכות באליפות מאוד מאוד גדול, ואני לא, זה, אין מה לעשות, זה כישלון, מה שבאנגלית זה נקרא they set themselves up for failure, הם הציבו את עצמם בסיטואציה שהם יכולים להיכשל בה. גם דיברתי על זה הרבה בכל יום נתון. בעצם אם הם היו בוחרים ללכת על משהו, על בנייה יותר שמרנית, הם היו יכולים להגיד, טוב, בסדר, אז לא זכינו באליפות, ואנחנו לא ברבע גמר ליגת האלופות, אבל תראו את השחקנים הצעירים שפיתחנו וטיפחנו וכו' וכו'. עכשיו הם לא יכולים לעשות את זה. הם הוציאו המון כסף על רכש. הם הביאו שחקן מועמד לבלון דור. הם לא יכולים להגיד, פוס, אנחנו לא יכולים עכשיו להתחרות בקבוצה.
אני חושב שזה, אתה יודע, עניין של הגרל הרעה, מאוד, קשה מאוד, עניין של יריבה מאוד מאוד איכותית. אפשר לבקר את ברצלונה על המהלך שהם עשו, אפשר להגיד שהם עשו פה מהלך הירואי בעברה של המועדון, כל אחד יסתכל על זה מזווית הראייה שלו. אני מאמין שזאת תהיה עונה מאכזבת, כי ברסה לא הפילה לשמינית הגמר, ואולי הגיונות יזכה באליפות, אבל להגיד שזה כישלון בקבוצה שנבנתה תוך כמה חודשים, מול קבוצה שנבנית לאורך שנים ארוכות, בליגה, בריאל מול ברסה, אני לא יודע, המילה כישלון היא מילה נכונה, אני חושב שהמילה אכזבה היא תהיה מילה יותר נכונה מאשר כישלון.
טוב, נעבור לנתון השבוע ונתמקד טיפה בפרמייר ליג. למרות הניצחון על מנצ'סטר סיטי בשבוע שעבר, ליברפול עדיין לא ליברפול. הם הפסידו 1-0 לנוטינגהאם, ובצדק. ראיתם שבס של כאן, התוכנית הקומית?
מה זה שבס?
לא. זה התוכנית על כלא. בכל מקרה,
לא
יש שם דמות של איזה גורו, כזה, שאומר, זה חוסר ביטחון קלאסי, גורו תימני כזה, שאומר, זה חוסר ביטחון קלאסי. אז זה מה שקורה לליברפול, זה חוסר ביטחון קלאסי. זה קבוצה שאיבדה את האמונה בצדקת דרכה. עם שלושה הפסדים ב-11 משחקי פרמייר ליג העונה, שזה הפסד אחד יותר מאשר כל העונה שעברה בפרמייר ליג. בכל המסגרות, ליברפול העונה עם 4 הפסדים ב-16 משחקים, שבעונה שעברה היו לה 4 הפסדים בכל המסגרות ב-63 משחקים. כלומר, יש פה איזה קריסה של 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 קונספט של של ביטחון עצמי, משהו קרס שמה, ואני לא יודע איך זה חוזר. מה אתם אומרים?
תשמעו, אתם ראיתם את הרכב הפצועים של ליברפול, זה פשוט משהו בלתי נתפס, זה קונטה ומטיפ בלמים, וזה ארתור וטיאגו וקייטה בקישור, ודרווין נוניז וג'וטה, ואני לא זוכר מי עוד שם. זה באמת כאילו הרכב שיכול להתמודד בפרמייר ליג, אתה יודע, אמצע טבלה ומעלה. משהו לא טוב קורה מבחינה רפואית שם, הבנתי, אני לא יודע אם זה מישהו זרק לי ככה בקבוצה שזה קשור לרופא, אין שם רופא, משהו שם קורה, משהו לא טוב, וכשבעונה כזאת ובעונה של, של מונדיאל באמצע עונה, כשחסרים לך כל כך הרבה שחקנים באמצע עונה, או לפני אמצע עונה, תשמע, אתה לא יכול לתפקד ככה, ומשהו לא טוב, ודיברנו על העונה השביעית של קלופ, על הסובה הזה, מהדרישות הגבוהות שלו, מהלחץ הגבוה, אז צריך לבנות את הקבוצה מחדש, צריך קצת לעשות איזה חושבים שם בצד הרפואי, לראות מה לא תקין, וצריך לבנות ריסט. את הסגל מחדש, כן, ריסט לגמרי.
תהיו איתי רגע, אני חושב שהוא צריך להתמקד באיך הוא מייצר קישור יותר יעיל במציאת הרווחים בהגנה של היריבה, כי בלי תיאגו אין לו אף אחד שעושה את זה. אז אני אגיד את זה שוב, אני חושב שטרנט אלכסנדר ארנולד צריך להיות קשר באמצע, צריך להעלות אותו זה. מתפקיד המגן, ולשים אותו כקשר אמצעי, יצרן הזדמנויות, בעיניי הוא יכול להיות ברמה פחות או יותר כמו של קווין דה בריינה, למצוא או מגן ימני שאפשר לרכוש, או לשחק עם ההגנה, עם מה שיש, אבל אני חושב שטרנט אלכסנדר ארנולד בשל לעשות את המעבר החשוב לליברפול, וזה המעבר למרכז המגרש. ניסים, למה אתה לא חושב ככה?
א', כי הוא מגן ימני נהדר, זה אחד. ב', גם ככה הוא עושה תפקיד כפול, גם של שחקן קו וגם של שחקן אמצע. ג', אם הוא מורווה לקישור, צריך לרכוש מגן ימני אחר, ואין יותר מדי כאלה בשוק ברמה שלו. ודלת, אני פשוט חושב שליברפול כשלה ברכש, חוץ מדרווין נוניז שהגיע ופייבר קרווליו שהוא בחור צ'יק חמוד שאחלה פוטנציאל. אתה יודע, עזב אותם סדיו מנה, ומנה מעבר לתרומה המקצועית שלו גם היה דמות מאוד מאוד, אבל מאוד משמעותית בחדר ההלבשה. הוא שמר על הקבוצה מאוחדת בהרבה מקרים, הגישה שלו, המוסר העבודה שלו, הצניעות שלו, דברים שאתה לא מוצא כל יום בחדר הלבשה של קבוצת כדורגל, וזה פשוט התנדף מחדר הלבשה של ליברפול, וזה לא, החלל הזה לא התמלא, אתה יודע, אז גם הייתה התחושה שמוחמד סלאח ניצח במרכאות בטור קרב ביניהם, גם היא באת הפיגורה מאוד מאוד חשובה מבחינת היררכיה בקבוצה, גם לואיס דיאס שאמור להחליף אותו נפצע, פשוט דברים, אתה יודע, אפשר להגיד מדי פעם, בשמזל, זה באמת סדרה של אירועים, וגם קבלת החלטות לא טובה בגזרת הרכש, שגרמו לככה של ליברפול, נראית כרגע כמו קבוצת מרכז טבלה, במקום השמיני, מוצדק, ותגיע לטופ 4.
אני אסכים עם דסקל מבחינת להעביר את ארנולד לקישור, כי ראיתי, אני לא זוכר, ניסיתי עכשיו למצוא את זה, קשרים של ליברפול בקושי בישלו כבר איזה שנה וחצי, יש להם איזה, אולי איזה בישול אחד, וכשאתה רואה תמיכה של קווין דה בריינה למשל, או של ברנרדו סילבה בקישור של סיטי, תבין למה הם כל כך מפקיעים הרבה שערים, אז צריך שחקנים יותר מייצרים, והקישור של ליברפול, עם כמה שהוא עושה עבודה חשובה, לא מספיק מייצר את התרומה ההתקפית הזאת, ואת את הפס לגול, בוא נגיד ככה.
ואגב, הם תמיד יכולים להשתמש בג'יימס מילנר כמגן ימני, לפחות עוד איזה 5-6-7 דורות, לפי הוא בכושר, אז הם יכולים לעשות את
בוא
זה.
בוא נעביר את אליסון לקישור, ככה הוא מבשר, אז שיהיה קשר נוסף.
מנצ'סטר סיטי מתאוששת כרגיל, ואירלינג הולנד, כובש צמד, זה עוד נתון, סליחה שאני...
תקרא לו בשמו, אם אמנואל בומברדו ולוורט, תקרא לאחרי גיון רווגי, אחרי גיון רווגי, תן ככה למטבע הלשון הזה, לחלחל אל העם.
הנורוויג'ן פריק, הוא עם 17 שערים ב-11 משחקי פרמייר ליג העונה, רק 3 שחקנים כבשו יותר ממנו העונה, בעונת הפרמייר ליג הקודמת, 2021-22, אני חושב שזה נתון מדהים, כאילו זה... זה נתון מדהים. מה הנתון שלכם?
אז אני אתן לי להמשיך, כי זה קשור להולנד, וראיתי איזה ככה איזה ציוץ, שגם אם הוא יכבוש 3 שערים בכל משחק עד סוף העונה, הוא לא יגיע לזה של מסי, וזה מתקשר לנתון, עוד נתון שראיתי, לקיליאן אמבפה והולנד יש יחד 81 שערים ו-22 בישולים ב-79 משחקים ב-2022 בכל המסגרות, וללאו מסי היו 91 שערים ו-24 בישולים ב-69 משחקים ב-2012. אז זה מראה לך עד כמה אנחנו עדיין רחוקים מהמספרים המפלצתיים האלה, ועד כמה הולנד ואמבפה צריכים לייצר את ההמשכיות הזאת כדי להגיע למספרים של מסי ורונלדו.
הוא בזרקור שלך? אתה
זרקור, תשמע, צריך לתת לו,
הלכת רחוק עם בדיחת אבא. אל תתחיל עם בדיחות אבא, יש לי 200 כאלה וכולם גרועות.
גם לי.
בסדר, כולנו פה באותה סירה, בוא נגיד ככה. רגע, עוד נתון לגבי מסי, הוא שני רק לאמבפה בשערים, ללא פנדלים ובישולים ב-2022, עם, שימו לב, 22 ב-39 משחקים, 39, ולאמבפה יש 44, הולנד רק עם 32 מעורביות בשערים, אז תשמעו, מסי בא מוכן למונדיאל, הוא רוצה לקחת מונדיאל, אם אנחנו מדברים כל הזמן על רונלדו ועד כמה הוא לא שם במספרים האלה, אז מסי חברים, מסי בא לקחת מונדיאל, אני מקווה שהוא ייקח, מה אני אגיד לכם, גם ניסים
כולם מקווים שהוא ייקח, חוץ מאוהדי קריסטיאנו רונלדו מושבעים, כולם
אני הולך עכשיו לזרוק עכשיו hot take, מה שנקרא, המונדיאל הזה בקטר הוא כולו מושחת, אוקיי? מי הבוסים של מסי?
קטר.
מה, אתה הולך על הקטרים, כאילו מונדיאל למסי?
אז אתה אומר כאילו... אני חושש שיעשו הכל כדי שלאו מסי יזכה בגביע העולמי.
וואו.
אגב, אני בעד לגמרי, מסי בעיניי, אם יש מגיע מה נקרא, אבל... אני פשוט כל כך לא סומך על פיפה ועל הקטרים ועל השקרים ועל השחיתות, שאני חושב שזה אינזל טוב מאוד לשופטים ולעניינים האלה.
אם כבר הלכתם בדרך הזו, בדרך של המסי טריפ, אז בואו רק נסיים את המסי טריפ ונגיד שלפי כל החישובים, המשחק האלף בקריירה אמור להיות גמר גביע העולם, אם אכן ארגנטינה תגיע לשם.
די, זה כל הסימנים מראים, חברים. כל הסימנים מראים, מסי תזכה במונדיאל, תיקח אותי.
ואז בסוף, כן. ואז בסוף נודח בשמינית, כן.
בוא נעשה שנייה סדר, כי אנחנו... הולנד וזה, בוא נעשה סדר. עכשיו, אני משנה on the run. אנחנו מדברים על הפרמייר ליג, אחר כך אנחנו עוברים לליגה האיטלקית, ואז קצת מצחיק ומרגש, ואז נמשיך הלאה. צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד, יש לכם משהו לומר על העניין הזה?
קסמירו.
אוקיי.
זהו, זה מה שאני אגיד, קסמירו. סתם, אבל ברצינות. כמה שנים יחלו במנצ'סטר יונייטד ליורש רוי קין הזה? לשחקן שידחוף את הרגל כשצריך, שידחוף את הראש כשצריך, שיהיה על סף דמעות שהוא כובש שער, כי הוא לא יודע איך בכלל להכיל את מה שקורה עכשיו. מנצ'סטר יונייטד הייתה, וואו.
כן, כן.
מנצ'סטר יונייטד הביאה גם את קסמירו, גם את ליסנדרו מרטינס, שלפי דעתי, יחלקו עליי, אין לי בעיה עם זה. לפי דעתי הוא כרגע הבעלם הטוב באנגליה, נכון להיום. הוא פשוט,
לא.
זאת דעתי, ייצב לחלוטין את ההגנה של מנצ'סטר יונייטד. אה, לא, אם פגעת לא נכונה, זה דעתי, אתה לא חושב שלא נכונה, אתה יכול לחלוק עליה.
תראה, יש עובדות, כאילו, אתה יודע, אם הדעה שלך לא מושתתת על עובדות.
דעה לא פופולרית, בוא נגיד ככה, זה
כבר... מה זה עובדות?
כן, בשביל זה אנחנו צריכים את גיר שיגיע כבר
לפרק. תלך לפי תיקולים, תלך לפי דריבלים, אם לפי דריבלים, אז הישם ליוס הוא הדריבליסט הטוב ביותר באירופה כיום. נתונים הם לא הכל, נתונים לא ראי הכל, נתונים... נותנים לך כלי עזר להסתכל על הסיפור, אבל הם לא הסיפור עצמו. אתה לא יכול למדוד תשוקה, אתה לא יכול למדוד יחסי אנוש, אתה לא יכול למדוד שינויים מנטליים באופי של שחקנים ובאופי של קבוצה. דיברנו על מנה, כמה העזיבה שלו פירקה את ליברפול, ההצטרפות של קסמירו ושל ליסנדרו מרטינז, הפכה את מנצ'סטר יונייטד לחבורה לוחמת, זה לא היה שנים אחורה. שנים, אולי מאז התקופה של זלטן ורוני, שישחקו, עם מוריניו, שם שם, היה שם קצת טיפה רוע בקבוצה הזו, וקסמירו החזיר פה רוע, רוע הכרחי, אתה יודע, של לדחוף את הראש ככה בדקה 95,
קסמירו בשני המשחקים האחרונים, גם מחלץ הכי הרבה כדורים במגרש, וגם מנצח בהכי הרבה עימותים, ובשני המשחקים האחרונים זה נגד ספרס וצ'לסי, כלומר לא ברייטון ווולפס. 10 חילוצים ו7 עימותים מוצלחים מול ספרס, 10 חילוצים ו9 עימותים מוצלחים מול צ'לסי. כאילו גם, זה נראה גם בנתונים, שפתאום יש בוס. אבל הם מסיימים ב-1-1 אחרי הכל, הם לא מנצחים נכון. את צ'לסי.
נכון, אבל צ'לסי קשוחה, צ'לסי מתאוששת של גרם פוטר, היה שם קרב מוחות מרתק בין פוטר לתנח, ממש מרתק, פוטר מוציא בדקה 30 את קוקריה, עובר לקרב של 4, תנח מגיב גם לזה, היה שם באמת משחק של תגובות ממש על לוח השחמט, תקו בסופו של דבר די משקף, למרות שיונייטד הייתה טיפה יותר איכותית, אבל...
טיפה יותר טובה, כן.
כן, אבל תקו משקף.
אריק תנח נגד הטופ 6, הוא שיחק נגד כולם, 3 ניצחונות, תיקו 1, והפסד 1, הפסד מאוד גדול, אבל הפסד 1, זה לא רע.
תשמע, אני לא ראיתי את המשחק הזה, לא זוכר, אולי ראיתי משחק אחר, אבל מה שאפשר להגיד על תנח, שיש לו ביצים, בן אדם הזה, באמת כאילו הולך עם האמת שלו, גם עם רונלדו, כמה שזה, בוא נגיד ככה, אולי צריך לתת לו יותר כבוד, כאילו הוא הולך כאילו עם הדרך שלו, כמו איזה שור עיוור כזה, נכנס בהכל, בינתיים
זה... אנחנו הקרחים, אנחנו הקרחים.
לא רואים בעיניים.
ניסים, ניסים, אני, אריק, אתה לא קרח, אתה לא יודע, זה אומץ, אתה מבין? אתה, כאילו, אתה צריך ביצים בשביל לצאת ככה מה, ואריק תנח, אתה יודע, יוצא, הראש שלו, רואים את הראש שלו, אין לו שיער שמסתיר, אתה יודע איזה אומץ אתה צריך בשביל זה?
כן, כן, כן. וגם להגיד שהוא יודע לשנות קצת סגנונות משחק במהלך העונה הזאת, כשהוא רואה שזה לא עובד, אז הוא כן מעז לשנות, גם זה עניין של רונלדו, וכאילו אם אתם רוצים אז זה מוביל אותי להרס של הסופש, בוא נעשה איזה...
על המה, על מה?
הערה על הסופש.
אז חכה, רק שנייה, בגלל שאנחנו כבר בצ'לסי וזה, ואנחנו בבלגן פה, אז קפה, חתיכת קאמבק, כן, קפה עשה, שוער צ'לסי, הוא מנע בשערים צפויים, 6.43 שערים צפויים, לפני שספג שער, את השער של קסמירו. צ'לסי מצאו מחדש את השוער היקר בכל הזמנים. זה, זה, זה סיפור שיכול לשנות את העונה, גם בליגת האלופות וגם בליגה, אז יהיה מעניין. אוקיי, הערה, יוסי.
טוב, לכלוכים. המשחק המלוכלך, כן, משחק המלוכלך, זה מוביל אותי לרונלדו, מקורות ביונייטד, כל שם, אלומים, מדליפים ל-ESPN לפני זה יומיים, שלא באמת הייתה הצעה על קריסטיאנו רונלדו, למרות שהיא הציעה אותו בחינם, היום פורסם באתלטיק, שכן היו, כאילו, כן היו הצעות, אבל רונלדו דחה, כי זה לא היה מקבוצות מליגת אלופות, ויונייטד כן ביקשה כסף עליו, ולפני כשבוע וחצי פורסם בצרפת תחקיר שפריס סן ג'רמן בעצם מימנה רשת של בוטים כנגד אנשי מועדון ושחקנים, כולל אמבפה, שילחלחו, וזה מראה לי כאילו זה שתי דוגמאות של מועדונים שמנוהלים בצורה מקצועית לא טובה, ומנסים לחסות על הטעויות שלהם ועל החלטות מקצועיות כושלות, אתה יודע, כאילו שימוש בתקשורת ללכלך על שחקנים, על עובדים שלהם. אני יודע שאין מה לעשות, אנחנו חיים בעידן שכזה, של גם רשתות חברתיות, אבל זה מבאס אותי, אני, אתה יודע, די תמים, ודי רוצה להאמין שכולם אנשים טובים, אבל זה מבאס, שאתה יודע, עובדים, מנהלים מלכלכים על עובדים.
כן, כתבתי את זה בטור סוף השבוע שלי בכלכליסט, על בעצם, כשהתדמית של מישהו כל כך מתלכלכת, רק תשימו לב שזה לא קמפיין מתוזמר מגורמים מאוד מאוד חזקים שרוצים שככה תחשבו על בן אדם מסוים.
כן, אבל זה בסדר, אבל ברגע שזה, אתה יודע, זה שחקן שלך. כאילו, אתה מלכלך על שחקן שלך במטרה למנוע מעבר שלו לריאל מדריד, כאילו,
האינטרס להחזיק את פריס סן ז'רמן והאינטרס להחזיק את ניוקאסל הוא אינטרס אפל של משטר אפל. זה הכדורגל בימינו, ואנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לזה. ניסים, הערה?
שתי הערות.
תן אחת.
אחד, משטרים אפלים וקטר וכאלה. פריס סן ז'רמן מכחישה את זה אגב היום, אבל נחשף החוזה של קיליאן אמבפה, ואי מלא, ושכר שנתי, נעשה סדר, הוא 72 מיליון אירו, בונוס חתומה בגובה של 180 מיליון אירו, ובונוס נאמנות משולש, מה זה אומר? 70 מיליון אירו אחרי העונה הראשונה, 80 מיליון אירו אחרי העונה השנייה, ואם אמבפה מממש את האופציה לעונה שלישית, אז זה 90 מיליון אירו לעונה השלישית, משמע אם אמבפה נשאר במועדון הזה למשך 3 עונות, הוא יכניס לכיסו 636 מיליון אירו, לא כולל מיסים. אז יש... לא יודע בכלל איך לאכול את המספרים האלה, באמת שלא.
כן, זה מספרים לא נתפסים. אגב, אפרופו, הסיפור עם כריסטוף גלטיה, המאמן, דיבר על, כן. על מסי וקיליאן אמבפה, הוא חייב, הוא מאמן שלהם בכל מקרה, מה הוא אומר? אנשים באים לאצטדיון, לצפות בפריס סן ז'רמן, לצפות בקיליאן אמבפה. מישהו חדש, אבל אני חושב שכולם מסכימים שלאו מסי הוא הטוב ביותר. הרבה אנשים באים לאצטדיון כדי לצפות במסי. עכשיו, אני לא יודע למה הוא אמר את זה, בערך שבוע אחרי שאמר שהמצב של אמבפה רגיש, ואמבפה נראה לי קצת שהוא הוריד את הפרופיל אחרי התחלה מאוד סוערת, הוא הרבה יותר משתף וקבוצתי, מוסר יותר, מנסה לשחק יותר עם החברים לקבוצה.
מבשל סוף סוף.
מבשל, כן, אבל זה נראה לי שוב, כאילו מה שגלטיה אומר, שוב יכול להכניס את המערכת לסחרור הזה, ביחד עם הפרסומים האלה, זה פשוט כל כך לא בריא שם.
זה הר געש, שכל הזמן, אתה יודע, מספיק אתה יודע, תזרוק לשם איזה כיסם, לא יודע מה, בוער שמשהו שיגרום לקיצור, זה נפיץ מאוד, ואני לא אופטימי, חשבתי שהמשולש הקדוש הזה נאמר, אמבפה ומסי יוביל איזה הצלחה, אני גם לא רוצה שזה יוביל להצלחה.
הקדוש הוא לא, זה משולש שנולד בחטא, בוא נגיד ככה, רק מקודם דיברתם על העניין של הלכלוך בתוך הקבוצה, מחוץ לקבוצה, יצא הפרסום הזה, כמה שעות אחרי זה יוצא פרסום אחר של שיש מצב שבגלל הבונוסים של קיליאן אמבפה לא יהיה אפשר לשלם בונוסים לשחקני פריז נוספים בסוף העונה, ולאחר מכן יוצאת הודעה של פריז שאומרת אנחנו מכחישים את הפרסום לפריזיאן, ואז הם אומרים כל פעם שיש משחק חשוב בליגת האלופות יוצא לכלוך, יפה שמחשבים מכבי חיפה למשחק חשוב, אז הטרלול בפריז לא ייפסק ever עד אשר הקטרים יעזבו, לפי דעתי, זה פשוט יהיה טרלול אחר טרלול אחר טרלול. זו הערה מספר אחת, אתם רוצים להוסיף משהו שאני אקפוץ ממש בזריז להערה השנייה?
הערה שנייה.
קודי גקפו, מהראשון שמגיע עונה לדאבל דאבל פיגרס, בכל הליגות, בטופ 7 הליגות, 12 בישולים ו-11 בישולים, מנצ'סטר יונייטד רצו את הבחור ההולנדי הזה של פייס ואיינדובן כבר בקיץ, 40 מיליון אירו, עסקה שלא יצא לפועל למרות שקודי עצמו מאוד רצה אותה. דיבורים על ינואר היו, אבל מתחילים ככה להיעלם, כי אולי יונייטד עדיין לא יודעת מה לעשות עם העז שלה, שעל הגב.
אנטוני?
אנטוני, בדיוק, כן, ואם אכן קודי גקפו יסיים את העונה בפייס ואיינדובן, אני מעריך שהמחיר שלו יקפוץ לפחות משתיים.
תלוי גם במודיאל.
כמובן, כמובן. אבל הוא פשוט ילד מפלצת. וזהו, שתבין שעונה שעברה הוא כבש 12 שערים ו-13 בישולים בליגה. מכירים לזה עוד לפני אמצע הדרך. מה זה?
את החולצה.
כן, חולצה יפה שלה.
שמתי לב.
מאוד יפה.
אז
וגק פה, ברגע האחרון, בישל פעמיים, מסר 11 מסירות מפתח, ואיינדובן הפסידו 4-2 לכרוניגן.
כן, בדיוק. אז אייאקס תזכה באליפות, שזה נחמד גג פה, אבל אייאקס מצוין. לי יש הערה, בעקבות הצפייה שלי בסאות'המפטון ארסנל 1-1, בעצם ארסנל לא מנצחת משחק בו היא מובילה, בפעם הראשונה מאז ינואר, אז הם הפסידו למנצ'סטר סיטי אחרי שהם הובילו עליהם, העונה הזאת סוחטת את השחקנים, בקבוצות שנמצאות בשני המפעלים, ורואים את זה ממש עם ארסנל, שיש לה יחסית סגל מצומצם, הם היו צריכים לנצח את פייסל בליגת אירופה, והם עלו עם ההרכב החזק שלהם ביום חמישי, ביום ראשון, במחצית השנייה, הם נראו גמורים, ומלא טעויות קטנות, וחוסר ריכוז מרגיז כזה, ושיחקו בלי אנרגיות, ולא היו אגרסיביים כמו סאות'המפטון, כי הם לא היו יכולים, מבחינה פיזית, שוב, לארסנל אין סגל עמוק מדי, וזה ישפיע מאוד על המשך העונה הזאת, ולכן חייבים חיזוק משמעותי של 2-3 שחקנים בחורף, בטח בשביל לחשוב על אליפות, אבל גם בשביל לחשוב על מקום בליגת האלופות. הקריאה הזאת תפגע בקבוצות עם סגלים לא עמוקים, וזה הולך להיות, אנחנו רואים את זה, כמה זה משמעותי אצל ליברפול, וזה יהיה מאוד משמעותי עם קבוצות כמו ארסנל, שהוציאו כסף וחידשו את עצמם, ויש להם סגל חזק יחסית, אבל סגל קטן, ולכן הם צריכים לעשות את החיזוק הזה, ולהוציא את הכסף הזה, כדי להביא עוד 2-3 שחקנים, קשר, עוד שחקן הגנה, אולי עוד שחקן התקפה. הם חייבים את זה לעצמם, כי אם הם לא יעשו את זה, הם יאבדו את הכסף הגדול של ליגת האלופות, למרות שכרגע הם מובילים את הליגה וכל השבחים להם.
לא, לגמרי, לגמרי. אולי הם יביאו את... מי הם רוצו ככה לקראת סוף דאגלס לואיז, לא?
של אסטון וילה. דאגלס לואיז או
יורי טילמנס. טילמנס מועמד לשער השבוע שלנו.
אם אתם רוצים לשמוע הפנטזיה שלי... שאני חושב שיש לה 2% אפשרות במציאות, פרנקי דה יונג.
חתיכת פנטזיה.
בוא אלינו, פרנקי. בוא אלינו.
נראה מצוין.
יעזור לכם. יעזור לכם.
טוב, קצת איטליה, ואז נסיים עם כל הדברים הרגילים. איטליה, המשחק הגדול, ויקטור אוסימן כובש את שער הניצחון בדקה ה-80 מול רומא.
תשמע, איך הוא נער שם את סמולינג? כאילו לא ספר אותו, זה...
זה היה מרשים, זה היה שער מרשים.
וכאילו הוא לא הסתכל על השוער בכלל ובעט, וכאילו זה נכנס.
כן, אבל נאפולי עמדו כל כך טוב, שיחקו כל כך טוב, הם הראו שהם יכולים לשחק גם את המשחק הזה, ואם בהתחלה חשבתי שנאפולי זה נחמד, אבל זה לא זה, עכשיו אני חושב שנאפולי זה גם נחמד וגם זה.
כן, בוא נראה איך גם המונדיאל ישפיע, גם פציעות, ראינו בעונה שעברה את אוסימן נפצע להרבה זמן, ובינתיים הוא, אתה יודע, זה שנצח למשחקים, הוא פנטסטי, כל הרכש שהגיע פנטסטי, עם חוויץ' והבלם הקוריאני, קיצור, ואנגיסה שנהדר, אז מונדיאל, בוא נראה איך הוא ישפיע, גם מבחינה פיזית, עם פציעות והכל, אבל אני אשמח אם היא תיקח אליפות, מגיע לה, אני אשמח גם אם מילאן תיקח אליפות, אבל נאפולי נראית מאוד עוצמתית, מחוברת, וגם כל אחד יכול להתעלות, פעם אנגיסה, פעם חוויץ'ה, פעם אוסימן, והיא קבוצה שכיף לראות אותה.
ניסים.
אם כבר אמרתם
נאפולי,
אז בואו נמשיך עם התחלת ונדבר טיפה על לאציו, שגם היא סיפור מטורף לחלוטין, סארי בול חוזר בצורה קצת שונה, עדיין אותו סגנון, אבל דומיננטית מאוד, לא סופגת שערים, לאציו סופגת 5 שערים מהעונה, יש לה את השוער הכי טוב בליגה, נכון להיום, זיוון ברובדל, נראית מצוין, סרגי מלינקוביץ' סאביץ' ירגלו רמה אחת מעל כולם, משבעה בישולים עד כה העונה, שיעור מובילה, כרגיל כובש, 6 שערים העונה, וזו ליגה מאוד מאוד תחרותית העונה באיטליה, הכל פתוח, מרקו ארנאוטוביץ' הוא אשכרה מלך השערים, שתבינו את הליגה כמה היא דזיתית.
פספוס של מנצ'סטר יונייטד, לא?
בדיוק, ממש. ותראה, אני אראה את האמת, לשמחתי, שידרתי השבוע את בולוניה נגד לצ'ה, ארנאוטוביץ' נראה מדהים, פרשנתי, סליחה לא שידרתי, ארנאוטוביץ' שחקן מדהים, אתה רואה אותו כל כך קרוח עם הכדור, טכניקה ורמה אלאית, והליגה האיטלקית מרתקת העונה, אבל יש שם המון המון סיפורים, זה לא רק נאפולי ולאציו, היה את ה-4-3 האדיר של פיורנטינה ואינטר, משחק
כן.
משוגע לחלוטין, ויובנטוס שמתחילה להתאושש לה לאט לאט, ומונצה שתופסת ככה, סוג של צורה עם פלדינו, הממן החדש, הליגה האיטלקית נראית כמו ליגה, היא לא נראית, היא באמת ליגה כיפית, אני האמת נהנה לראות אותה הכי הרבה, אחרי הליגה, אחרי הפרימייר ליג, ואם אתה שואל אותי כרגע מה הטופ 3 שלי בליגות, זה פרימייר ליג, איטלקית ואחר כך הפורטוגלית, אלו הליגות שאני הכי נהנה באמת לראות כיום.
הפורטוגלית, אהבתי.
תשמע, מה שקרה בין פורטו לבין בנפיקה השבוע, זה המשחק משוגע, המשחק לא עצר לרגע, המשחק לא עוצר, היה שם אדום, והייתה שם עצירה מטורפת של ולחדימוס, משחק פשוט
כן.
אז היה, וקצב נהדר, ויש שחקנים צעירים טובים, וכל פעם שחקן אחר ככה צץ מאיזו קבוצה קטנה, ליגה פורטוגלית ליגה נהדרת, אז אתה יודע, גם לאחר, אנחנו ביורו טריפ, אז זה לא רק טופ 5, יש אחלה משחקים בהולנד, אחלה משחקים בפורטוגל, אחלה משחקים בטורקיה, טורקית ליגה נהדרת, תרחיבו אופקים, חבר'ה, כאילו אם יש לכם זמן פנוי קצת, לא כמו לנו, אז תראו עוד כדורגל, אם בא לכם.
אגב, חזרה לכדורגל של ה5 הליגות הגדולות, לאציו, עם 6 משחקים רצופים ללא ספיגה, וזה הכי הרבה של לאציו, מאז 1998, הלאציו של סוון גורן אריקסון, אם אתם זוכרים, ורומניולי, שהוא אחד מהגורמים לכך שהם לא סופגים, רשם את המשחק ה-250 שלו בליגה, והוא השחקן הראשון שנולד אחרי 1995, ומגיע להישג כזה.
מטורף.
אני מרגיש שזה כן, יש לומר.
אמרת, ההגנה של לאציו, אני אוסיף עוד נתון, קבל כמה שזה פסיכי. איוון פרובדל, ספג 5 שערים, אוקיי, אחד מהם מפנדל, מול אונאטוביץ', אז 4 שערים בתכלס, בטור, אליו 31 כדורים למסגרת, 27 הוא עצר.
מדהים.
זה, 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 זה מספרים של שוער על, זה מספרים של קורטואה בעונת C, פרובדל, yeah. לא מדברים עליו כי זו לציו, ולציו לא קבוצה אהודה בישראל, עם כל הסיבות המובנות כמובן, אבל עדיין הקבוצה הזו ראויה לקרדיט, סארי ראוי לקרדיט, ומותר לדבר עליהם גם עם האוהדים שלהם, הם אנשים לא טובים, נקרא לזה ככה, בחלקם.
יאללה, הרגע יאללה. המצחיק.
טוב, אני אתחיל.
יאללה, כן. שוט.
דין אנדרסון, הנדרסון, סליחה, והכובע. זה, תשמע, כל פעם שיש איזה שוער עם כובע, זה מצחיק אותי. זה מזכיר לי את השוער של נבחרת הונגריה. שכח, ברח לי השם שלו, שהיה אולי עם טרנינג ארוך כזה של...
נכון.
גבור קיראלי.
גבור קיראלי, נכון.
כן, כן, כן. עם הטרנינג של השוק של 20 שקל, אז תשמע, דין אנדרסון עם כובע משחק שם בגלל השמש, ואז מגיע נוטינגהאם מנצחת את ליברפול 1-0, ואז הוא מקנית שם את אוהדי ליברפול בסוף עם הכובע, הוא נראה כמו איזה, אתה יודע, לא כמו איזה שוער פרמייר ליג, ואז אני לא יודע אם הוא נותן להם מצביע, עושה להם אצבע משולשת, אבל זה מראה משעשע, הוא נראה מצחיק כזה, מחייך, זה היה הרגע המצחיק שלי, רגעים קטנים כאלה שאתה אומר, יאללה, כדורגל, זה עדיין, זה כיף גדול.
ניסים, דבר איתי, ברגעים
מצחיקים. אותו משחק של צ'לסי נגד מנצ'סטר יונייטד, המשחק הסתיים, מראים כל מיני צילומים רחוקים של הדשא, ואז אתה קולט מישהו ערום, רק עם תחתונים רץ, והמחשבה הראשונה זה פיץ' אינווידר, מישהו פרץ לדשא, ואז אתה קולט שזה פאקינג מטאו קובצ'יץ', שפשוט השאיר תרתי משמע, הכל על מגרש, פשוט חילק את הגרביים, חולצה, מכנסיים, לא יודעים.
לא, אבל הקטע זה תחתוני סבא, אתה יודע, זה לא איזה בוקסר.
כן, זה לא בוקסר, תחתוני סבא הסובייטים של 1980 כאלה, אז כן.
והפרשנים שם התרשמו.
התרשמו, כן, הפרשנים התרשמו, כן, מעניין מי התרשם יותר, אתה יודע, זה יכול אולי לרמז על כיוונים מסוימים.
הרגע המצחיק שלי היה שפאפ גוורדיולה נשאל אם ארלינג הולנד הוא החלוץ השלם ביותר שהוא אימן, ואז פאפ עונה, ומסי? ואגב, כמובן אז הייתי צריך לבדוק מה ארלינג הולנד עושה כאילו מבחינת בישולים ומסירות מפתח וכאלה, ובונה, הוא יצר 6 מצבי הפקעה גדולים, שזה כאילו מצבי הפקעה מצוינים, שזה המקום השלישי בליגה האנגלית, ויש לו 3 בישולים, שזה המקום השלישי בליגה האנגלית, בעוד כמה שחקנים, כלומר, הוא לא רק סקורר.
לא, הוא לא שלם, הוא לא שלם, אבל תן לי חלוץ כמו, אני אהיה, אתה יודע, אני אהיה מרוזה בקבוצה.
הרגע המרגש מבחינתי, וזה רגע המרגש כואב, זה רפאל ורן, מבין שהוא נפצע קשה ובוכה בצידי המגרש, היה קשה לראות, אני לא יודע אם הוא איבד את הסיכוי לשחק במונדיאל, סביר להניח שכן, אבל זה כואב, ואתה רואה כאילו שהוא חושב על זה, בזמן שהוא בוכה ועצבני, כן. ואתה רואה שהוא חושב, אני כאילו מונדיאל.
למה? כן.
למה? כן, כן. זה היה מרגש, כואב, והרגע שלי. ניסי, מה הרגע המרגע שלך?
אני עוזב את אירופה וטס לכמה דקות לדרום אמריקה, כי זה רגע הכי מרגש מטורף, לא משנה איך תקרא לזה, בוקה ג'וניורס זוכה באליפות ארגנטינה, בזכות עזרה של ריבר פלייט.
זה היה מטורף.
כל הליגה הזאת מטורפת, מטורפת. זה כאילו יש להם שם 30
קבוצות. מחזור סיום, בוקה 2-2 בבית, צריכה את העזרה של ריבר פלייט, דרסיק מקבלת פנדל בדקה 90, מחמיצה אותו, כן. ריבר כובשת בדקה 95, כאילו, אתה יודע, אצלנו זה משחק הסכוכים, ואצלהם זה, לא יודע לקרוא לזה, אבל זה היה פשוט רגע לא, מרגש, אבל... כאילו, מבחינת ספורטיבית.
כאילו, אבל למה ריבר, כאילו, אין לריבר אינטרס, לא היה לה אינטרס.
אז זהו, מתקשר מאוד, כאילו, חשבתי על איזה רגע מרגש, וכאילו, יוני מונפו, האגדי, שלח לי את מה שמרסלו גז'רדו, מאמן ריבר, אומר אחרי המשחק, וזה כל כך מדהים, וזה וואלה, אני אומר, זה מרגש, כי כמו שאמרת, לריבר אין שום סיבה לתת לבוקה תהליפות, וארמני שם לוקח את הפנדל, שאפרופו, מי שבעט את הפנדל, זה היה הפנדל השני שלו בקריירה, והוא בגיל 30, ואני אומר כאילו, פאק, מה ההיגיון לתת לשחקן שלא בועט פנדלים, כאילו הפנדל הכי מכריע בהיסטוריה של המועדון, סתם, אני לא יודע.
מדהים.
אבל גז'רדו אומר שאני מבין אם יש אוהדים שכועסים, אולי מתוסכלים, אבל אני חושב שזו הדרך להבין את מה שאנחנו רוצים וצריכים לייצג ולשדר, מעבר לדברים לייצר ולהפסיד. הוא מדבר על כבוד ותחושה, ועל זה שיש לזה ערך, והוא גאה מאוד להרגיש את זה, והוא אומר שהיינו צריכים להגן על היושרה שלנו, על הכבוד ועל הערכים, וזה לא חוזר, כאילו הוא מדבר על הדברים שהם מעבר לניצחון או הפסד, הוא מדבר על הכבוד, הוא עוזב את טריבר בעצם, זה המשחק האחרון שלו, ותשמע, הוא משאיר פה, אתה יודע, הוא משאיר פה דברים שהם, דברים הרבה יותר גדולים מהמשחק הזה.
חד וחלק.
טוב, בוא, יש לך רגע משלך, או שאתה עם זה פשוט?
לא, לא, עם זה, אני המשכתי כאילו, רציתי לדבר על זה, אז...
טוב, okay. הזרקור, אנחנו מפנים זרקור לדמות פחות מוכרת בעולם הכדורגל, שחקן yes. פחות מוכר, דבר איתי ניסים.
אוקיי, השם הוא בנג'מין בוריז'ו, צרפתי. בוריז'ו, כן. בחור צרפתי, בן 28, משחק ברן. בוא נתחיל מרן הצרפתית, רן בעונה נהדרת, אגב. מקום רביעי בליגה, ובוריז'ו עצמו, הוא במקום השני, בכל הטופ חמש ליגות, במסירות מדויקות לרחבה, רק מסי לפניו, בוריז'ו עם 39, ומסי כמובן, בעולם משלו עם 61 מסירות כאלה, אבל, כן, זה פשוט הזוי, כאילו, אתה, לא משנה מה תגיד, אתה יודע, אין לי, אתה יודע מה? איך לא אמרנו את זה? בכלל, אף אחד לא אמר את זה, שלושתנו חלשים, אבל אני מתקן את החולשה שלנו. הרגע המרגש של השבוע, זה הרעיון של מסי, והעיתונאי שיושב לידו, ומתייפח כמו ילד, שהוא כן. זוכה בכלל להגיע למעמד של הרעיין את מסי, ומסי יושב שם כולו מובך מהסיטואציה, הוא מתחיל לצחוק, כי הוא, לא, הוא בכלל לא מבין איך להתמודד עם, עם הדבר הזה, וזה, אתה רואה כאילו, אתה יודע, את הגוד הזה, מסי, שהוא כל כך אנושי, וכמה שהוא נוגע באנשים, וכמה הוא משנה את החיים של האנשים, וזה למה, עוד סיבה למה הוא מבחינתי הגדול מכולם, אבל נחזור לבוריז'ו, בנג'מין בוריז'ו, הייתה לו עונה שעברה נהדרת, 11 שערים ו-12 בשולים בליגה, לזכות רן, והעונה הוא פחות מבשל, בסך הכל 3 בשולים, אבל עדיין אחד מהדמויות מפתח החשובות ביותר ברן, ורן כאמור, כמו שאמרתי, עושה עונה נהדרת עד כה.
כן.
במקום הרביעי. בחור לא צעיר, בן 28, אבל שווה מדי פעם ככה לצאת מכל הדברוינים ומסים והלנדים שלנו, ולסתכל על שחקנים אחרים,
כן.
שיש להם ערך מוסף שהם יכולים ככה, שאפשר כן. להסתכל עליהם, לראות מהם דברים אחרים.
אגב, מבחינה של סטטיסטיקה מתקדמת, כשמדברים על אקס, A או XG assisted, כלומר, לכמה XG הוא תרם, אז רק נאמר, קווין דה בריינה, קיליאן אמבפה, לאו מסי, וזהו, הם היחידים שתרמו יותר ממנו ברמה הזאת.
בטופ 5.
בטופ, כן. יוסי, יש לך זרקור על מישהו?
כן, 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 בטח, בראים דיאז. של מילאן, הוא כובש צמד מול מונצה ב-4-1 של מילאן, יש לו גם שער במשחק הקודם נגד יובה, והוא לא כבש, הוא בישל מאז מחזור הפתיחה נגד אודינזה, אז היה לו שער ובישול, ותשמע, הוא כבש שני שערים אדירים נגד מונצה, אחד זה דריבל מטורף שם שעובר איזה כמה, 6 שחקנים, ואז מגלגל, וגם עוד שער עם ככה סיבוב על המגן בתוך הרחבה, ופצצה ברגל ימין החלשה שלו, ותשמע, כבר עכשיו ב9 מחזורים העונה, הוא כובש יותר, 4 שערים, יותר ממה שהוא כבש ב-31 מחזורים בעונה שעברה, 3, וזה סוג השחקנים האלה שכיף לראות אותם, וכאילו תמיד אתה מרגיש שיש איזה משהו חסר אצלו, היציבות הזאת וההמשכיות, כדי באמת שיהיה שחקן טופ, כי כישרון יש לו ברגליים, יש לו טכניקה, וכיף לראות אותו, אבל אם הוא יהיה יציב, ואם הוא תספק את ההמשכיות, אז גם, תשמע, אולי הוא יהיה טופ. וצ'ארס דה קטלייר, לא, בעצם לא נכנס להרכב, ואולי זה היה השחקן של מילאן, העשר של מילאן. היה עוד איזה נתון לגבי מספר 10 של מילאן, שנראה לי הוא הראשון מאז 2014, מאז הונדה, אם אני לא טועה, היפני שכובש צמד במשחק ליגה. קיצור, הרבה דברים מגניבים לגבי אברהים דיאז, ושחקן ששווה לשים לב אליו והעונה, מקווה מאוד בשבילו שהוא באמת יהיה יציב.
טוב, אני לוקח מישהו שהוא יחסית מוכר, אבל היה לו עונה מאוד קשה בשנה שעברה, דומיניק סובוסלי, ההונגרי, אנחנו מזכירים שני שחקנים הונגרים בפודקאסט היום.
וואו.
כבוד לעדה.
הישג, הישג. כן. כבוד לעדה.
הוא נותן עונה די מרשימה ברמת המספרים של הבישולים, למרות שלייפציג קצת מקרטעת ומגמגמת, יש לו 4 בישולים ב9 משחקי בונדסליגה, 2 בישולים ב4 משחקי ליגת האלופות, 2 בישולים ב2 משחקי גביע, בישול בסופרקאפ, מה שנקרא דיוויד בקאם ההונגרי, נראה טוב יותר עם מרקו רוזה על הקווים, ואני מאמין גדול שאנחנו, השם הזה יהפוך למוכר הרבה יותר.
אני מאוד אוהב אותו, תשמע, יש לו טכניקת ביתה מטורפת, כן. יכול להפציץ לך מזה 30 מטר לחיבורים, בוא נראה, אני כאילו, אתה יודע, יש כאלה שחקנים שיש לה איזה משהו שחסר להם כדי להצליח בטופ של הטופ, אני מאוד מקווה בשבילו, אני כאילו, זה שחקן שאני אוהב לראות.
טוב, אנחנו נעשה הרכב הסופה שטיפה יותר זריז, בשביל ש... אנשים יוכלו ללכת לישון. השוער זה דין אנדרסון, 7 הצלות, כולל אחת מדהימה בתוספת הזמן, כאילו גורדון בנק סטייל כזה, מנה שער אחד צפוי, כלומר מנה שער אחד, ונוטינגהאם מנצחת, 1-0 בעיקר בזכותו, משהו על אנדרסון?
שהלוואי והוא יתפתח, להיות שוער...
שיעבור ליונייטד.
כן.
אוקיי, מגן שמאלי, אלפונסו דייביס, ביירן מינכן דומיננטית נגד אופנהיים, הוא יוצר 3 מצבי הפקעה, הוא לא מבשל, אבל הוא 86 נגיעות בכדור, 7 מסירות לשליש האחרון, 9 חלוצי כדור, הוא סוחט פאול, לא עשה פאול, מקדרר, הוא פשוט פותח את ההגנה, הוא משהו מרשים מאוד, והוא נכנס לכושר, כושר משחק טוב, לקראת המונדיאל, צריך... להזכיר שקנדה במונדיאל הזה. דיברנו על קיריאן טריפייר, הוא המגן הימני שלנו, באמת במשחק, אחרי הרבה נגיעות במשחק, 100, אחרי הרבה מסירות לתוך הרחבה, אחרי הרבה הרמות, ניצח באחרי הרבה עימותים, אחרי הרבה כניסות לשליש האחרון, במסירות ובכדרור, אחרי הרבה טאקלים, ניצח באחרי הרבה עימותים אוויריים, והוא מטר וקרמבו, מאוד מאוד מרשים, למרות שכאילו הוא חטף את הגול על הראש שלו, ניוקאסל לא הייתה מנצחת בלעדיו. אז אלו שני המגנים שלנו. משהו על טריפייר, דיברנו עליו, יאללה. סטפן סאביץ', בלם אתלטיקו מדריד, גם אחראי סוג של על שער הניצחון, אבל אתלטיקו מדריד מנצחת בבטיס, שהיא קבוצה מאוד חכמה ומאוד קטלנית, והוא מאוד דומיננטי. הזכרנו את ז'ואן ג'זוס מנפולי, במה שדיברנו על איטליה, הנתונים שלו מהמשחק, שוב, 100% באימותים אוויריים, הוא טוב עם הכדור, הוא מחליף מדהים לקלידו קוליבלי, ממש, אבל הוא כאילו נכנס, מה שנקרא, נכנס לוואקום, והוא, נפולי פשוט הגנה יותר טובה עכשיו, מאשר עם קוליבלי, שזה מדהים להגיד. טוב, עוברים לקישור. קווין דה בריינה, מכירים את הבחור? ג'ינג'י כזה? רוצים לשים אותו תחת הזרקור? אי אפשר, כי אז הוא מסרף. הוא צריך, תחת זרקורים, הוא צריך קרם שיזוף. אבל כבש שער מרהיב, אני לא חושב שהוא אי פעם קבע שער לא מרעיב, הוא יוצר שלושה מצבי הפקעה, כולל אחד גדול, 100% בכדרורים, 100% בטאקלים, 100% בכדורים ארוכים, 7 חילוצי כדור, אמנם הולנד כובש צמד, אבל דה בריין מראה לנו כמה הוא ענק. ג'וד בלינגהאם, גם כן דיברנו עליו, הוא גם כן בהרכב השבוע, 95 נגיעות בכדור, במהלך המשחק, 4-6 בכדרורים, יוצר מצבי הפקעה, פשוט שחקן מדהים. קזמירו הוא הקשר ההגנתי שלנו
בהרכב. אני חייב להגיד משהו על ההרכב, כן, אני חייב להגיד משהו על הרכב, זה הרכב הכי מאוזן שהיה לנו מתחילת העונה. נכון. פשוט מדהים, זה הרכב שרץ לליגת אלופות קל, סתם.
לא, באמת, זה ברצינות, זה הרכב אדיר, כאילו יש לך את כל מה
שאתה רוצה. קישור ומעלה זה מדהים, קישור ומעלה זה מדהים, כן.
גם ההגנה אחלה, שוב, טריפייר, אלפונסו דייוויס, זה מגנים מדהים.
אלפונסו דייוויס, כן, כן.
אנחנו, שוב, אנחנו רואים שג'זוס הוא בלם מצוין, וסאביץ' אנחנו יודעים שהוא סבב, וזה טוב, יאללה. אוקיי. נקסט, אוסמן דמבלה, 3 בישולים ושער נגד בלבאו, הוא יצר עוד 4 הזדמנויות הפקעה, כן? ומה הכי מפתיע? 2-2 בטאקלים, נכנס 10 עימותים, יצח ב4 מהם, אבל הוא באמת היה on fire.
כן, אני חייב להגיד רק משהו על דמבלה, שהוא בכושר מדהים, וחבל לי עליו, שהוא לא יפתח במונדיאל, אני לא רואה אותו משתלב בהרכב של דשאן, שאוהב, אתה יודע, את השלושה בלמים, 2 חלוצים, גריזמן מאחוריהם, חבל, כי אתה יודע, הוא לא כל כך, אני לא רואה אותו משתלב שם ומקבל את השטחים באגף, אולי איכשהו כמחליף, אולי כשצרפת תצטרך לפתוח יותר את המשחק, אבל מעניין כאילו מה יהיה המונדיאל שלו, כי הוא מאמצע העונה שעברה פשוט מדהים.
כן, ושיגיע בריא למונדיאל. החלוץ הוא לאוטורו מרטינז, צמד, בישול, משחק, הוא מנצח, המשחק היה מטורף לחלוטין, הוא באמת היה כוח בלתי ניתן לעצירה, וויניסיוס עם 2 בישולים גדולים,
פייפים.
הוא ורודריגו אלו שיוצרים הכי הרבה הזדמנויות הפקעה גדולות לליגה, מאז תחילת העונה שעברה, ויש להגיד שהוא גם בישל הכי הרבה שערים מאז תחילת העונה שעברה בליגה הספרדית. אלו, זה שלישייה קדמית לא רעה בכלל, דרך אגב, צריך להזכיר כמובן, גריזמן כבש צמד, הולנד כבש צמד, קיליאן אמבפה היה עם צמד ובישול, ובראים דיאז שיחק טוב, ויספר לינדסטרום ששבוע שעבר היה בזרקור, הוא עם 2 שערים, היה מצוין, חואן קוואדרדו גם היה מצוין ביובנטוס, אבל זהו, טוב, חברים, את שערי הסופה שאנחנו עושים קצת שונה, מה שער הסופה שלך, ניסים?
וואו, אני אשאיר לכם את פדר ולוורדה, אני אשאיר לכם את ג'ונתן איקונה, 2 שערים נהדרים, ואני אלך ללי קאנג אין ממיורקה, נגד ולנסיה, 2 סיבות, א', אחת שהוא עושה שם דריבל ככה על 1 מטר מרובע, 2 טעויות גוף יפהפיות, ושתיים, שזה שחקן שכל הזמן אני הייתי קונה במנג'ר, אז יש לי פינה חמה בלב אליו.
אוקיי, אני חייב להגיד לך משהו. אני שיחקתי במנג'ר הישן, ישן, 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 ישן.
כולנו.
ותמיד הייתי קונה את רובי קין בין ה-16.
וואו. Okay?
ורובי קין, כשהוא היה בוולפס, ומאוד התלהבתי מזה שרובי קין באמת הפך, היה לו קריירה טובה. אני מגיע ללונדון לפני שבועיים. יורד מהמטוס, הולך למונית, למלון, ומאחוריי, עומד מי?
מיסטר קין.
רובי קין. עכשיו אני מסתכל, ואני שולח לחבר שלי, שאני תמיד שיחקתי איתו את המנג'ר, אמרתי את רובי קין מאחוריי. עכשיו, אני לא פונה לאנשים, כי אני לא עושה את זה, אבל זה היה ממש, היה רגע, אחד מרגעי השיא בחיי. כן, יוסי, יוסי, דבר איתי.
בשערים.
גול השבוע שלך.
כן, יורי טילמנס, לסטר, חוזרת אולי לעצמה, תשמע, פצצה לחיבורים, טכניקה נגד מדהימה.
שבוע הבא נגד מנצ'סטר סיטי, אני לא חושב שהם יחזרו לעצמם.
וואו. יש לי הצערה לגבי לסטר.
נו.
לסטר כרגע, אז לא שהיא הולכת לרדת, אבל אולי היא תישאר בליגה, אולי היא תחזיק מעמד, אבל לסטר, כי גדולה, היא כבר יצאה מהקו האדום, אבל אני חושב שלפחות ב-20 שנה האחרונות, לא ראיתי שוער כל כך גרוע כמו דני וורד. אני לא יודע מה זה. אני לא יודע איך השוער הזה הפך להיות שוער פרימייר ליג. כל משחק הוא חוטף שערים פשוט מגוחך. כאילו באמת.
דרך אגב, מה אנחנו חושבים על זה שהשואלים ניצחו 4-0 את הזאבים? מה זה אומר על ממלכת החי? מה זה אומר?
שערה בממלכה, כן.
שערה בממלכת החי. טוב, חברים, אנחנו כבר...
גולשים בזמן.
אני לוקח את השער של ליאו מסי נגד פריס סן ז'רמן, של פריס סן ז'רמן נגד אג'קסיו, שער קבוצתי מדהים, כן, עם עקב של אמבפה ובכלל כל ההכנה, ומסי עובר את השוער. השער שאני הכי אוהב זה שער לחיבורים, שזה פוגע בחיבורים, זה אני הכי אוהב. השער השני שאני הכי אוהב, זה שמישהו עובר את השוער. וזה נדיר.
יפה.
זה נדיר.
אפרופו שער לחיבורים.
כן, בדיוק, אתה גם רואה את זה? וואו.
כן, כן.
ירד, זה אבי.
מה זה
שער
לחיבורים?
וואו, וואו.
כן,
שער
לחיבורים.
אני לוקח את השער. אני לוקח את השער של ירד זה אבי.
מה, בשבוע הבא? יאללה, קיבלת.
יאללה, אני רץ לראות את זה. יאללה, יוסי עדני.
תודה רבה לכם, היה נהדר.
היה נפלא, ניסים חליבה, תודה רבה לך.
איזה שחקן הוא צריך לגלוך, יאללה.
כן, כן, כן.
יאללה, ביי חברים.
ביי.